הנושא שנדבר עליו, קודם כל בוא נבקש בעזרת השם שהלימוד הזה יהיה לעילוי נשמתם של הנרצחים, לא רק של יום שישי, אלא תקופה ארוכה, ולחיזוק עם ישראל, שיהיה ורפואתם של הפצועים והחולים. אנחנו לא ראשי ממשלה, נכון? ולא קצינים בצהל, בדימוס. ומה שאנחנו יכולים לעשות, וזה לא דבר מעט, זה שאנחנו לומדים ומבררים את האמת, מה נכון, מה לא נכון, מה הגון, מה לא הגון, איך החיים שלנו מתפשטים לכל ענפי החיים בצורה נכונה וישרה בכל התחומים. וזה מקרין בעזרת השם למעגלים. אין דבר כזה מהפך. זה לא אצלנו. המהפך היהודי, אתם יודעים, יש לו מוקצב 6,000 שנה. זה מהפך לאט לאט שהצדק הולך ומבציע, האמת הולכת ומבציע, האמת והצדק שמעבר לאי צדק שאנחנו רואים היום וכואב לכולנו מה שקורה. אבל בעזרת השם הדברים יבציעו ויבציעו בזכות אנשים כמונו. שלומדים תורה, חושקים בתורה, חושקים, מה זה ללמוד תורה? חושקים באמת, חושקים בצדק, חושקים בטוב, רוצים להיות אנשים טובים. בעזרת השם, זה מקרין, יהי רצון. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אתם יודעים שמאחורי כל ההלכות שאנחנו מקיימים, יש הבנה עמוקה מאוד, או פסיכולוגיה עמוקה, מאוד, שכל הלכה בעצם בונה אותנו. כל מילה, בברכות, בתפילה, כל דבר בונה אותנו, את הנפש הפנימית שלנו, בצורה נכונה, בהרמוניה עם שאר הכוחות הפנימיים שלנו. באופן אישי, באופן משפחתי, באופן ציבורי, וגם באופן לאומי, וגם באופן כלל אנושי. זה לא סתם איזה ציוויים חסרי טעם. יש להם טעם עמוק, יש להם בנייה עמוקה, ומי שלומד למשל עניה, אז הוא רואה את זה. בעניה הרב טורח לברר באמת את הדברים שעומדים מאחורי ההלכות, מאחורי הברכות. יש עוד חיבורים כאלה, למשל ספר החינוך, שבוע שעבר, יצא לי להיפגש עם מצוות צדיק ה', שזה המצווה לבנות את בית הבחירה. יש שם שורש המצווה, כלומר ההבנה למה אנחנו צריכים בית מקדש, שבעצם זה מגלם בתוכו את כל הרצונות הטובים של האנושות כולה בתוך הבנייה הזאת. כן, זה לא סתם איזה טמפל כזה עם איזה ארכיטקטורה יפה, וזה יחסית מצווה ארוכה שם. הכוונה שורש המצווה מאוד ארוך, מדהים. אז אחד הספרים הטובים שצריך אבל לא ללמוד אותם, להתבונן, ואני מבחין בין ללמוד ולדעת לבין להתבונן בדברים. יש שם דברים נפלאים, מה הייעוד שלנו בתור עם ישראל, מה הייעוד הפרטי שלנו. זה מדהים. ניסיתי ללמד את זה בעונג שבת שלשום פה ביום שישי, אז לא הספקתי יותר מכמה שורות לצערי הרב. עוד ספר חשוב בעניין הזה, זה הליקוטי הלכות של רבי נתן, שבאמת הוא על כל שולחן ערוך. מביא שם את העומק והיסודות הנפשיים שעומדים מאחורי כל ההלכות. אז רציתי להביא לכם גם כן משהו. אתם יודעים שכל תפילה, אנחנו 4 פעמים בתפילה ב-18, אנחנו מתכופפים ומזדקפים. מכירים את זה? נכון? יש 4 פעמים ב-18, מתכופפים ומזדקפים. והשאלה היא, למה מתכופפים? מה זה בונה אצלנו בנפש ההתכופפות הזאת? ומה בונה אצלנו ההזדקפות? ההתכופפות זה בברוך, וההזדקפות זה בשם השם. והשאלה היא למה? למה מזדקפים דווקא בשם השם ומתכופפים לפני שם השם? מה זה אומר לנו? מה זה בונה בנו? עוד בהלכה שם המובה, כשאנחנו מתכופפים, מתכופפים מהר, אנחנו למדנו את זה? מתכופפים מהר, כמו מקל שמכה, מתכופפים, כן? ושמזדקפים, מזדקפים לאט, כמו נחש, כן? וצריך לשים לב שמקל זה משהו דומם, ונחש זה משהו עם חיות, משהו חי. ולמה מדמים את זה למקל? ולמה מדמים את זה לנחש? נחש זה דווקא קצת מרחיק. תפילה, נחש, זה לא... לא חברים, לא, איך אומרים היום? לא מתכתבים ביחד כל כך, נכון? זה, נכון, זה המילה היום. לא מתכתבים כל כך ביחד. כן. אז בואו נראה קודם כל את הגמרא שמדברת על זה, ומתוך זה ניכנס לעין היה, זה עין היה נפלא. אני חושב שעין היה כזה עם... לא יודע אם אני אספיק ללמד אותו פה עכשיו, אולי חלק מהדברים אני אגיד בעל פה, נראה. איך שהזמן ילך לקראתנו, בעזרת השם. אבל זה אחד מהעין היה שלי עושים חשק לקיים את כל המצוות. ולהאמין בריבונו של עולם. מוחלט, לא, בלי שום ספקות. זה מה שקורה לי, שאני קורא עין היה כזה. זה פשוט מדהים, אני מקווה שיצליח לשתף אתכם גם בזה. אמר רבא בר חינן הסבא, משמי דרב, המתפלל כשהוא קורא, קורא בברוך. וכשהוא זוקף, זוקף בשם, זה הסברנו את זה בעל פה עכשיו. אמר שמואל, מה איתם הדרב? למה מזדקפים בשם השם? תשובה, דכתיב, השם זוקף כפופים. זה בפשט, אנחנו נזכרים בזמן התפילה, שמי שזוקף כפופים, זה ריבונו של עולם. ולא, אין שום דרך אחרת. יש אנשים חושבים שזה הכסף, יש אנשים חושבים שיש להם איזה קשרים בעיתונות או בממשלה, זה מה שזוקף כפופים, זה לא עובד. זה כל שער הביטחון ושל חובת הלבבות. מי שזוקף כפופים, זה ריבונו של עולם. כשצריך כסף, הוא נותן כסף, כשצריך בריאות, הוא נותן בריאות, כשהוא צריך כבוד, הוא נותן כבוד. כשאדם עושה דברים חשובים, הוא מעלה אותו, ואדם שצריך להשפיל אותו, משפיל אותו. זה רק בשם השם מזדקפים. זה הפשט, הרב יביא בו רובד, אני לא רוצה להגיד יותר עמוק, כי הדברים הפשוטים האלה מאוד עמוקים, אבל נראה גם רובדים נוספים, בסדר? שואלת הגמרא, מטיב, יותר נכון, מקשה הגמרא. יש פסוק שאומר, מפני שמי ניחתו, מפני השם שלי, שם השם, אדם נוחת, משתחווה, כמו שביום כיפור, נכון? שמזכירים את שם השם הגדול והנורא, כולם קוראים ומשתחווים, נכון? זה קשה על הגמרא הזאת, כי דווקא בשם השם, מתוך יראה, כן, מכבודו, מכוחו, מיכולתו, היה מקום להוריד את הראש. השאלה למה להוריד את הראש, דרך אגב, אבל בפשטות זה קושייה. עונה הגמרא, מי כתיב בשמי? לא כתוב בשמי ניחת, כתוב מפני שמי ניחת. אם זה בשמי ניחת, אז צריך להתכופף, להשתחוות בשם השם. אבל אם כתוב מפני, שזה לפני, כן? לפני שמזכירים את שם השם, צריך להתכופף, כן? והגמרא ככה מתרצת ונשארת בתירוץ הזה. בסדר? עדיין תשאלו אותי מה קורה עם יום כיפורים, נשאיר את השאלה הזאת כרגע בצד, בסדר? אני הבאתי את יום הכיפורים רק בשביל לחדד את הקושייה, אבל הגמרא מסתפקת בזה. אומרת, כתוב מפני שמי ניחת, מפני שמי הוא מתכופף, משתחווה, ולא בשמי מתכופף. אחר כך הגמרא מביאה סיפור, כן? שרב ששת, כי קרה כחיזרה, כמו מקל, שמכה בבת אחת, כי זקיף, שמזדקף, כחיביה, כמו נחש, שמזדקף לאט. אני אומר רק בסוגריים, יש לנו תמונה איך הדבר הזה נעשה, אבל יש לנו פה, אם אתם שמים לב, יש לנו פה שפת הגוף. אני פשוט מקדים את המאוחר. יש פה שפת הגוף. הגמרא מלמד אותנו את שפת הגוף. מה זאת אומרת שפת הגוף? בדרך כלל כשמדברים על שפת הגוף, אנחנו מדברים על זה שאדם יש לו הוויה, וההוויה הזאת משתקפת בתנועות שלו. אתם מכירים את זה, נכון? שפת גוף, שמעתם על הנושא הזה. שפת גוף, אדם שהוא עצבני, מרגישים שהוא עצבני. שהוא לחוץ מרגישים. זה יכול להיות בתווי פנים, זה יכול להיות בעיניים, זה יכול להיות באור שבפנים. ואדם שלב, הוא משדר את זה, נכון? הוא משדר את זה. יש שפת גוף, הגוף מבטא את הפנימיות של האדם. גם הטון דיבור מבטא את הפנימיות של האדם. רואים בטון של דיבור, אם אדם הוא שלב, או עצבני, זה רק דוגמאות, כן? גם יש פסוק, אני לא זוכר את הפסוק במדויק, אבל כתוב במשלי, נדמה לי, גם כשהכסיל הולך, יודעים שהוא כסיל. רואים שהוא כסיל לפי ההליכה שלו, כן? ואדם מכובד, אדם אציל, רואים את האצילות בהליכה. זה לא עוזר שהוא הולך עקב בצד אגודה, זה סתם משחק. אבל כשאדם הוא לא שולט על עצמו נניח, אז רואים בדיוק מי הוא. אם היום קוראים זה, אם הוא בלח, פאניקה, היום יש איזה שם אחר, במקום פאניקה אומרים תבהלה, תבהלה, נכון? יש שם כזה חדש. פאניקה זה בלועזי דרך אגב. כן. פה אנחנו רואים משהו מאוד מדהים, שהגמרא או ההלכה מלמדת אותנו איך את שפת הגוף, כן? ושפת הגוף היא בונה את הפנים. קודם דיברנו על פנים שמשתקף בשפת הגוף, עכשיו אומרים שההלכה היא מלמדת אותנו איך תהיה, איך יהיה שפת הגוף כדי לבנות את הנפש הפנימית שלנו, כמו שאומר החינוך, וזה יסוד מאוד חשוב, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כלומר, אפשר את הלב לבנות בכמה צורות. צורה אחת זה על ידי לימוד כמובן, כן? או שימוש תלמידי חכמים, שאתה רואה אדם שנניח מתנהג בצורה נאותה ויפה, ואתה סופג אותו כמו אבא או רב או מחנך, כן? זה מהפנים החוצה. אבל אפשר גם מהחוץ פנימה. כשיש החוץ שתואם את הנשמה, לא סתם חוץ. חוץ שתואם את הנשמה, וההלכה היא תואמת את הנשמה כידוע, והעשייה של הדברים הטכניים חושפת את השורשים בתוך הנפש. אם אתה אדם טוב, וכולנו טובים בפנים, אמור כולנו אנשים טובים, מה שנראה לא טוב זה רק בקליפה החיצונית, אם אתה עושה מעשים תואמי נשמה של חסד, נתינה וכולי, אז זה חושף את הטוב לב שנמצא בתוך האדם. זה נקרא אחרי המעשים נמשכים הלבבות, וההלכה מתעסקת בזה לחשוף את השורשים העמוקים, את התכונות הטובות שיש לאדם בפנים. בצורה מבחוץ, פנימה, או אמרתי לחשוף, נכון? לחשוף. לא רק לבנות, אלא לחשוף. אז זה סתם מעניין, זה בסוגריים, הערה מאוד חשובה, איך שרב ששת היה משתחווה ואיך הוא קם. והשאלה רק מה עומד, למה צריך להתכופף בצורה קצת יותר חדה, ולמה צריך להתרומם בצורה הדרגתית? מה זה מלמד אותי? מה אני עושה עם זה? מה זה מזכיר לי בזמן שאני מתפלל? לפני שאני מתפלל כתוצאה מהלימוד הזה, הלימוד הזה זה בא אמנם מעין היה, אבל מספר שנקרא אורות התפילה. ברוך השם זוכה בזמן האחרון ללמד אורות התפילה, וכי נחשפתי לזה בקורונה שאני בעצם לא מתפלל. מי שמכיר אותי יודע כבר את הסיפור הזה, כן? הרגשתי הבנתי שאני לא מתפלל, אולי אני הולך לבית כנסת, אולי קורא בסידור, אבל נפשית אני לא מתפלל. התחלתי ללמוד את הספר הזה בשביל לבנות את המקום הזה של התפילה, בייחוד בתור אדם שחוזר בתשובה לפני 44 שנה, שזה לא טבוע בדם שלי, לא גדלתי על זה. יש אנשים שגדלו על זה, אז זה חזק אצלהם בפנים. מה? אבל יש התשתית הזאת של ילד, של גרסת ינקות, היא חשובה. אחר כך, יותר מאוחר, גם אם אתה עוזב את זה ולומד שוב, זה מקבל תוקף. אבל מי שזה רק בא מבחוץ, בתור מבוגר, אין לו את הגרסת ינקות, זה מורכב. בסדר, אני לא עושה השוואה מי יותר, מי פחות, זה לא, אנחנו לא בתחרות עם אף אחד. אני מדבר על עצמי. בסדר, אני גיליתי ואני רוצה להתחזק בזה. לומד את הספר הזה, לומד ומלמד את הספר הזה. אז אחד הדברים שאני אומר לעצמי לפני השמונה עשרה, זה לא קשור כל כך לעניין פה, אבל אני אומר לעצמי כמה מילים שקשורות למה שלמדתי בספר הזה. אחד, יש לי זמן. אני אומר לעצמי, יש לי זמן, כדי שאני לא ירוץ בתפילה. כן? יש לי זמן. דבר שני, אני אומר, לא חשוב הדבר שני, לא חשוב, זה פעם אחרת אולי נלמד זה. הדבר השלישי שקשור לענייננו, אני אומר לעצמי, אני עכשיו בתפילה מתזכר לעצמי את ומפנים את היסודות והענפים של האמונה. זאת אומרת שבזמן שאני מתכופף, עכשיו למדנו שאנחנו מתכופפים ואנחנו מזדקפים, מתכופפים מהר, מזדקפים לאט, וכשאחרי שאנחנו נלמד את העניין הזה, כן? אז כל פעם, 4 פעמים בתפילה ו12 פעמים ביום, אנחנו מזכירים לעצמנו, כמו קואוצ'ינג, מזכירים לעצמנו את היסודות האלה שעוד לא דיברנו, מה היסוד פה בדיוק, כן? וזה מתרגל אותנו להיות במקום הנכון הזה, מבחינה נפשית, לבנות את המקום הנפשי הזה. אז בואו נראה עכשיו בפנים. יש פה איזה, השעון הזה הוא נכון? לדעתכם? כן? טוב, אז בואו נתחיל. אחרי כל ההקדמות הארוכות האלה. בשעה שאדם לא הגיע עדיין לשלמות מעלתו, ישנם בו עוד כמה כוחות רעים שצריך לכפותם ולכופפם. אבל כאשר יבוא אל תכלית של ידיעת השם באמת, ירגיש בעצמו כעל ידי הוספת העבודה מתגדלים ומתגברים כל כוחות נפשו, מאחר שנהפכו לטוב. זה אקסיומה שהרב תמיד מתחיל את את הפסקאות שלו, קודם כל, יסוד מאוד חשוב. אדם לא הגיע לשלמות מעלתו. ואני אגיד לכם סוד, הוא אף פעם לא יגיע. זה סולם, דיברנו על זה, מי שזוכר אותי כמה פעמים, זה סולם שניצב ארצה וסופו מגיע השמיימה, כן? אנחנו נמצאים בטיפוס מתמיד בחיים שלנו. מי שרוצה להיות שלם, שיחפש עולם אחר. זה לא קיים בעולם, אה?
הוא מזדקן.
מזדקה, בסדר, זה אותו דבר, כן. זה אף פעם לא נהיה שלמים. יש סולם ואנחנו מטפסים בסולם. השלמות של האדם זה שהוא נמצא בהשתלמות. מי שרוצה להיות מהמוצלחים והיפים, זה בלוף, נמצא בכל העיתונים, בכל התקשורת, בהוליווד, זה בלוף, אין דבר כזה. ומי שלא מגיע להיות מהמוצלחים והיפים, היום יש תכסיס, יש לך חברה ייצוגית, יחצנים קוראים לזה, הנה, יחצנים, אתה משלם להם כסף, והם מסדרים לך תדמית, נכון? תדמיתנים זה נקרא, או יש כזה ממתגים, מותגים. זה כבר לא משנה מי אתה באמת, יש מישהו שדואג לזה, אבל זה קורס, אל תדאגו, זה קורס בסופו של דבר, הנה אתם רואים היום. זה לא עוזר כל היחצנות הזאת, זה בסוף הכל קורס, כי האמת תמיד יותר חזקה מכל התרגילים שיש. זה רק לוקח זמן, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם שלא מפחד מהזמן, נכון? לא מפחדים מדרך ארוכה, נכון? האמת בסוף תתגלה, לא יעזור שום דבר. אז אדם שנמצא בהשתלמות, כן? אז הוא יודע שבהתחלה הוא צריך להתמודד עם הכוחות הרעים שבתוכו. כוחות הרעים זה לא בדיוק כוחות רעים. הכוחות בפנים, יש כוחות ההישרדות. הכוחות שהם תשתית להוויית האדם. אם אדם לא יאכל, אם לא יהיה אדם, אם לא יהיה גוף, כן? אז לא יהיה בן אדם שיעשה טוב, נכון? אז צריך מישהו שיהיה לו חשק לאכול. אם אנחנו לא נאכל, אז לא יהיה בן אדם. זה דוגמה, כן? או אם אנחנו לא ניקח אישה ונתחתן, כן? אז לא יהיה הדור הבא. לא יהיה דורות הבאים. זה משימה לקחת משפחה ולתחזק אותה. זה חתיכת משימה, כן? אז ברוך השם יש לנו יצרים, או קראנו איזה יצרים, זה משון יצירה דרך אגב, כן? שהם דוחפים אותנו למקומות האלה כדי שאנחנו נמלא את תפקידנו. רק שצריך לשים את היצרים האלה, את הכוחות האלה, צריך לשים אותם בפרופורציה הנכונה באישיות שלנו. שההוויה שלנו, מה שיהיה דומיננטי בהוויה שלנו זה הרצון הטוב, לעשות טוב, והכוחות האלה הם מבוסתים בשביל לעבוד תשתית שבן אדם יחיה, כן? אבל בתחילת הדרך אנחנו נתקלים בכוחות האלה, רואים ילד, נכון? ויש אנשים ש... נשארים ילדים גם עד גיל 80, כי הם אף פעם לא טיפלו בכוחות האלה. יש כזה שם כזה, ילד מגודל, נכון? מה זה? ילד מגודל, מה זה ילד מגודל? זה בן אדם שהוא יכול שהוא בן 80 או 70, אבל הוא נשאר ילד, וזה, הוא לא טיפל אף פעם בכוחות שלו. הוא לא ויסה את הכוחות שלו, הוא חי על, איך אומרים, על אוטומט. כן? איך שהוא התחנך, הוא חי על אוטומט. אז בתחילת הדרך, יש כוחות דומיננטיים שהם חוסמים את הבן אדם מלגלות את הנשמה שלו. חוסמים, זה הנקודה. הם חוסמים מלהתחבר לנקודה האמיתית שלנו, שזה הצלם אלוקים. וזה, קראתי את זה כמה פעמים, זה הטוב לב שלנו, הרצון הטוב שלנו, זה הנקודה הפנימית שלנו. הצלם אלוקים זה הרצון הטוב שנמצא בפנים, והוא בתוך קופסה או בתוך קליפה, ואנחנו רוצים להתחבר אליו. אנחנו צריכים קודם לקלף את הקליפה, בהתחלה. צריכים לקלף את הקליפה בשביל להגיע לשם, כמו שהיה בט"ו בשבט עכשיו. נכון, יש פירות עם קליפה חזקה, בשביל לאכול את, את הפרי המזין שנמצא בתוך הקליפה, צריך לתת מכה עם פטיש על הקליפה, נכון, אגוז למשל. לעשות את מכה עם איזה אבן, איזה פטיש, כדי שהוא יתפצח, הקליפה תחשוף את, את הטוב שבפנים, ואת הקליפה זורקים. אז בתחילת הדרך יש כל מיני כוחות רעים שחוסמים אותנו מלהגיע לעצמנו, להיות עצמנו, ואנחנו צריכים לכופף אותם. כופף אותם לפעמים בכוח, כן? זה מזכיר לכם עכשיו את ההתכופפות של המקל גם. נכון? לפעמים אנחנו צריכים לקפות את עצמנו, להתכופף. אבל זה מתוך ידיעה שאנחנו מתכופפים, אנחנו מתכופפים בפני האמת. מתכופפים מתוך זה, מתוך ידיעה שאנחנו מכופפים את הקליפה בשביל להתחבר למקום האמיתי שלנו. ובלי שנקלף את הקליפה לא נגיע אף פעם לשם. אבל כאשר יבוא אל תכלית של ידיעת השם באמת, כשאדם מתחבר לידיעת השם, להיינו לטוב שבחיים, לטוב לב שלו, כן? לדברים הטובים שבחיים, אז ירגיש בעצמו כי על ידי הוספת עבודה מתגדלים ומתגברים כל כוחות נפשו, מאחר שנהפכו לטוב. כלומר, ברגע שאתה קילפת את הקליפה והגעת למקום הטוב שלך, אז אין צורך לשבור שום דבר. זה לבד מתפתח, זה לבד צומח, כי התחברת לטוב לב שלך, שהוא אמיתי. כמו עץ, שוב חוזרים לט"ו בשבט, כן? כמו עץ, עץ אתה לא מצמיח אותו. ואתה לא קובע לו אם הוא יהיה אתרוג או שהוא יהיה אפרסמון, או שהוא יהיה אשכולית. הוא צומח לבד. אל תפריע לו לצמוח. תנקש את העשבים מסביב, תיתן לו זבל, תשקה אותו, תגזום אותו, אבל אתה לא מצמיח אותו. אז כל הפעולות האלה זה הכיפוף, בסדר? אבל העץ צומח מעצמו, ואני צריך לתת לו לצמוח לבד. וזה נעשה לאט ובהדרגה. אז הכיפוף הוא מהיר כמו מכה, נכון? והצמיחה, בשם השם, דהיינו, השם שנמצא בתוכה, הטוב שנמצא בתוכה, זה לאט לאט, כי זה צומח בהדרגה. זה צומח. ולכן פה זה מקל, ופה זה נחש. נחש זה דבר חי. כן? זה דבר חי. שצומח. זה לא עונה על השאלה למה דווקא נחש, אבל זה מזכיר לנו קצת את המקל והנחש של משה, וזה קשור אחד לשני, אבל לא נרחיב בזה עכשיו, גם ככה אנחנו מחווים. למה זה ככה? כי בעצם נפש האדם טובה היא. האדם הוא טוב, צריך לזכור את זה, את הנקודה הזאת הכי חשוב לזכור. נפש האדם בפנים היא טובה, נשמה שנתת בי תאורה. הוא ראויה להוסיף אומץ וחיזוק. צריך לפתח את זה. צריך לתת לזה לצמוח. והרעות שנמצאים בתוכנו אינם כי אם מקריות של חשכת הגוף. הדברים הרעים זה, כמו שאמרנו, קליפה, זה זמני, זה מקרי, זה לא אתה. הרוע של בן אדם זה לא הוא. זה משהו חיצוני באישיות שלו. אבל הטוב זה הפנים המתוק של האישיות של כל בן אדם. צריך לזכור את הנקודה הזאת, היא כל כך חשובה. בייחוד כשאנחנו מסתכלים מסביב על מה שקורה ורואים שאיזה רוע מתגבר ו... אז צריך לזכור שהרוע הזה הוא קליפה שאחר כך יעוף. איך? אני לא יודע. אנחנו עושים את שלנו והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. כל אחד מבין שאחרי המסע של המסית והתקשורתי של הרבה שנים, זה כבר הרבה שנים, בסופו של דבר, בסופו של דבר, אנחנו רואים שעם ישראל בבריאות שלו מנצח בסוף את כל, את כל, את כל ההסתה הזאת ואת כל, את כל הרוע הזה שמשודר פה שנים, דרך התקשורת, דרך הפרסומות, דרך מה שאתם רוצים. בסוף עם ישראל רץ ומצביע והוא לא מסכים, הוא רוצה מדינה יהודית. זה לא עוזר, זה מתפרק. סיפרתי פעם סיפור שאני זוכר, הייתה פה פעם שרת החוץ של ארצות הברית, אולברייט קראו לה. אתם בטח זוכרים, יש פה אנשים בגילים שזוכרים, נכון? קראו לה אולברייט. היא באה פה לכופף אותנו, לעשות הסכם עם הפלסטינאים. ואבא שלי, זיכרונו לברכה, בדיוק היה לו כאבי גב, הוא עבר ניתוח בגב, אז אני הלכתי גם לבקר אותו, והעורך דין שלו היה גם כן ביקר אותו שם. אני, כמו שאמרתי לכם, אני בעל תשובה, אני מעולם אחר מאבא שלי, וגם מהעורך דין שלו כמובן, והם התחילו לדבר מה יקרה פה וזה ומה יהיה וזה, ויקופפו אותנו וזה. ואני ישבתי בצד, שתקתי, מה אני... אני דתי... אנרכיסט, לא אנרכיסט, זגד, לא זגד, אנרכוניסט בדיוק, אני דתי כזה, אנרכוניסט כזה, פרימיטיבי כזה של פעם, הם אנשים משכילים, מבינים, אחד עורך דין, אבא שלי גם כן היה באיזה תפקיד מתפקידים שונים, לא משאים את אבא שלי, זה העולם ש... והם דיברו ודיברו ודיברו, אני ישבתי שתקתי, מה... לפעמים זה חוכמה לשתוק, אתם יודעים. ואז הם שואלים אותי, אתה יושב שם בשקט, שם ישבתי על המעקה של החלון, אתה יושב שם בשקט ככה וזה, מה אתה אומר? אמרתי, שמעו, אני לא יודע, אחד לא יודע מה יהיה וזה, אבל לפעמים במזרח התיכון אתם יודעים שהכל, אין שום דבר מסודר, יש תמיד הפתעות במזרח התיכון, משהו קטן קורה, כמו למשל פיגוע הכי קטן, כל התוכניות, זה אז שהפיגועים השפיעו, היום לצערנו הפיגועים לא משפיעים על התוכניות. יש אנשים שכל כך נמצאים בשקר, שכשיש פיגוע ששם לנו תמונה בעצם איפה אנחנו עומדים באמת, זה לא מלמד אותם. פעם היו איזה שלושה ימים שותקים, היום גם לא שותקים, אחרי דקה כבר לא שותקים. עוד פעם, אל תתפסו פה לייאוש, כן, האמת תתגלה בסוף, אבל אמרתי, איזה פיגוע קטן, משהו, הכל. ובאמת, זה היה ביום חמישי. יום שישי, לצערי הרב, היה פיגוע בשוק, איזה מקרר פה במחנה יהודה התפוצץ. היו שם, לא זוכר, אולי אתם זוכרים איזה כמה הרוגים היו שם. והיא קיפלה את הזנב וחזרה לארצות הברית. לא היה שום דבר. למה סיפרתי את הסיפור הזה? בקשר למה? אתם זוכרים בשביל מה הבאתי את הסיפור הזה? יפה, שבסוף האמת מתגלה, ועם כל הניסיון של הכוחות הרעים לטשטש את האמת, בסוף האמת היא יותר חזקה. אבל לא זוכר איך זה קשור לפה, אולי בהמשך. אז עוד פעם, כי בעצם נפש טובה היא, הנפש טובה היא, הוא ראויה להוסיף אומץ וחיזוק, והראות שבה אינם כי אם מקריות של חשכת הגוף, חשכת הגוף, כלומר הכוחות החומריים בנפש הפרטית, וגם בנפש הלאומית כמובן, או הנפש הכלל אנושית, כן? זה בא מחשקה, חשקה הכוונה של ראייה לא מטושטשת או לא נכונה של המציאות בצורה ברורה, כן? וכאשר כבר ניצח, או אנחנו מדברים עכשיו על האדם הפרטי, שהוא כבר ניצח ותיאר את המקרים, את המקומות האלה ששולטים עליו, הוא לא שולט בהם. דוגמה הכי פשוטה, למשל, זה קימה בבוקר, כן? אז בן אדם רוצה לקום בבוקר, לא מצליח, הוא רגיל לקום מאוחר, אבל הוא מטפל בזה שלושה, ארבעה, שבוע ימים, הוא מחליט שהוא רוצה לקום בבוקר, אז קשה לו שלושה, ארבעה ימים, ואחר כך זה, אחר כך הוא רץ, בייחוד אם הוא הולך גם לתפילה, שגם לתפילה קשה ללכת הרבה פעמים, אבל מי שבאמת מתחבר לתפילה, אחרי שהוא הכריח את עצמו, הוא הכריח את עצמו, לא הכריחו אותו מבחוץ, כן? הכריח את עצמו, ללכת לתפילה, הוא באמת מתחבר לתפילה, הוא באמת מתפלל, הוא לא יכול לוותר על זה. להתחיל יום בלי תפילה, להתחיל יום בלי הרצון הטוב הזה שמתפשט על כל האיברים שלך, על כל הנשמה שלך. הוא לא יכול לוותר על זה. אז אחרי שהוא ניצח, את הדברים המקריים, דהיינו את הדברים החיצוניים שהם לא חלק מאיתנו, הרי כל מה שהוא מוסיף אומץ, כל מה שהוא מתחזק, הוא לומד, הוא מתחזק, אז זה מוסיף טובה, הוא נחשף למקום הטוב שלו, וחושף את המקום הטוב הזה, שהולך ומתגלה, הולך ומתגלה, הולך ונותן אומץ וכוח לכל אורחות החיים שלו, במשך כל היום, במשך כל הימים, במשך כל השנים. והטובה השלמה היא לא חולשת הנפש, כי אם הסתגבות עוז ישועתה באלוהים חיים, כלומר, הטוב זה לא חולשה, זה צומח. רק תיתן לזה לצמוח. וזה ישועת אלוקים שנמצאת בתוכנו, זה האלוקות שנמצאת בתוכנו, הנשמה, היא צומחת, היא נחשפת וצומחת ונותנת כוח. כן. פשוט זמננו הולך ומתקצר. חלק מהדברים אמרתי אותם כבר בעל פה, על שפת הגוף. כן, זה הדברים שפה בהמשך, אנחנו לא נספיק את זה. מי שרוצה, ייקח את הדף לקרוא, ואם אתם רוצים, יש באינטרנט השיעור הזה בבית המדרש באופרה, אני תושב אופרה, שם אני חושב שכן הספקתי עד הסוף את השיעור הזה, אפשר לראות אם רוצים. רציתי רק לשאול אתכם ממש לפני שאנחנו מסיימים, בדיוק. אנחנו יושבים פה ככה, לא יודע, חצי שעה, 35 דקות, דיברנו על כל מיני נושאים וכל מיני עניינים. דיברתי לבד פה, בדרך כלל גם אנשים לפעמים שואלים גם, ואולי אתם לא מכירים אותי, אז לפעמים שואלים, יש גם שיחה ודיון, מה אתם יוצאים, מה אתם לוקחים לחיים ממה שדיברנו פה במשך החצי שעה האחרונה. זה נושא חשוב מאוד שחוזר ואומר, אנחנו לומדים בשביל להיות אנשים טובים. אנחנו לומדים בשביל ללמוד ממה שלמדנו לחיים שלנו. לעשות עם זה משהו. כמו שהרמב"ן אומר, אתה קם מהספר, תראה מה אתה יכול לעשות ממה שלמדת. אז מה אנחנו לוקחים ממה שלמדנו? אז אם אתם רוצים לשתף, לא חייבים כמובן, אבל כן, אני אשמח מאוד לשמוע שיתופים, ללמוד מהשיתופים, כן, בכבוד. נכון, זהב.
יש כל כך הרבה דברים רעים בעולם, הרוע,
זהב, אם אתה לוקח את זה, אם זה מה שאתה לוקח, זה שווה זהב. אבל השאלה היא, איך זה לא עוד חמש דקות, החיוך הזה וההרגשה הזאת, איך עוד חמש דקות זה נכנס להארד דיסק, דהיינו למחסן, ואיך אתה משמר את זה, שזה כל הזמן ינהל אותך. וכשאתה שומע חדשות, וכשאתה שומע, אתה שמה. בסדר? יפה. אז אתה מתפלל כל יום שלוש פעמים, אתה מתפלל כל יום שלוש פעמים, אתה משתחווה 12 פעמים כל יום. זה תזכורת למה שאמרת עכשיו. כל יום שאתה עושה ככה, תזכור שאתה משבר את כוחות הרוע שבתוכך, כן? את כוחות הרוע אתה משבר אותם, והם רק קליפות. וכשאתה מזדקף, תזכור שהכוח של האמת והטוב הוא חזק יותר, הוא זה שמזדקף, הוא זה שינצח. 12 פעמים ביום תזכיר את זה לעצמך, זה תהליך יפה. זה יותר טוב מכל קואוצ'ינג שיש. בקואוצ'ינג אתה נפגש עם הקואוצ'ר פעם בשבוע. פה נפגש 12 פעמים ביום. חזק וברוך. איך קוראים לך? זאב. טוב? שר כוח על האמירה הזאת, זו אמירה חשובה. כן. כבודו, רצית להגיד גם משהו. יש לה, מישהו עוד רוצה להגיד משהו? לא חובה, אבל מי שרוצה מוזמן להגיד. טוב, תודה רבה לכם על השעה הזאת, על החצי שעה הזאת.